אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
שלום לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט הזירה מבית כיכר השבת, מכון נתוני האמת, אבי וידרמן, שלום.
שלום, שלום ישי, מה שלומך?
שלומך בימים אלו?
קשה, לא?
לא יודע, תחושה חמוצה.
זה ימים רעים להיות בהם ישראלי, לא נעים.
תראה, אני לא מבין בנושא הצבאי ברמה שאני יכול עכשיו לדבר עליו בחופשיות. אני שואל אותך דווקא, התחושה הזו ש... משהו לא עובד כמו שצריך, והיציאה מחאן יונס, והחטופים שנותרו שם, לא רוצה לומר שהפסדנו שוב, כי גם גורמים באופוזיציה אומרים לי, צהל נלחם כמו, הלוחמים נלחם כמו
הריות, וזה ספק, זה הישגים, זה לא אירוע.
אבל אם לפני חצי שנה הייתי אומר לך, אבי, כאן יהיה בראש חודש ניסן,
לא הייתי מאמין, לא יכול להיות. אין סיכוי, לא הייתי מאמין.
אבל אומר נתניהו, פסע מניצחון, פסע, פסע.
זה משהו, אז בסדר, אם ככה אז הכל בסדר. וגם שמעתי שגם יש חוק גיוס ורפורמה משפטית.
עוד נגיע לזה.
שמע, נתניהו אמר, לדעתי כבר לא תופס באף ציבור בחברה הישראלית, אף אחד כבר לא קונה את הבלוף הזה, וזה בלוף שבסוף כולנו משלמים את המחיר, וזה לא משנה אם אתה ימני, שמאלני, חרדי, דתי, חילוני, מסורתי, בסוף כולנו אוכלים את אותו דבר, והאירוע הזה בסוף נגזר מהיעדר, יכולת להציב חזון ברור ותוכנית ברורה לעתיד, ולהגיד לאן רוצים להגיע. זה, אני כבר אומר, אתה יודע, אני מאוד הייתי רוצה להגיע למקום X, אתה מכיר את עמדותיי, אבל זה כבר לא משנה. גם אם הוא היה מציב תוכנית שאומרת, אני רוצה להגיע למקום Y, והולכים לשם, אז אולי תחושה של כולנו היום
הייתה אחרת. לא, אבל מבחינה צבאית, אתה יכול להבין את מה שקרה כאן?
כן, בטח.
יש הסבר, כשאומרים להרחים לך לרפיח וכל...
תראה, בוודאי שיש הסבר. בסופו של דבר, אין קרב שצהל לא מנצח בו.
כן, אבל הקרב הגדול הוא למוטט את שלטון חמאס, להחזיר את החטופים, להביא את הבכירים, בכל זה די נכשלנו לצערנו.
תראה, מלכתחילה אני חושב שנאמר די בבירור שאי אפשר למוטט את חמאס בחודשיים וגם לא בשלושה. זה תהליך שייקח להערכות של הצבא, אגב, שנאמרו די בהתחלה, באזור השלוש-ארבע שנים. אנשים שוכחים, זה מה שלקח לנו למוטט.
כן, אבל אם אתה עושה עסקה...
את התנזים ואת...
זה מוביל אותי גם לסיפור עסקת החטופים. אתה עושה עסקה, אתה די מסיים את המלחמה גם. הרי זה חלק מהתנאים כמעט אחד משמעים של חמאס, אתה מאפשר לו עוד 150 אלף פלסטינים לחזור לצפון הרצועה, כשאין לך באמת יכולת לבקר מי נכנס מי לא.
אבל אישי, המלחמה הסתיימה ככה או ככה? איך שאתה לא כאילו מארגן את הנתונים, בסופו של דבר, אין לחימה פעילה היום בעזה. יש מבצעים, והם יהיו גם אחרי,
כן, אומר,
גם אחרי סוף
אני
הלחימה.
אני מסכים לך, ואני שמעתי את זה מהצבא ומבחירים בזמן אמת, שמי שחושב שתוך חצי שנה או שנה האירוע הזה הסתיים, טועה ומתה. ועדיין אתה שומע הרבה דכדוך שלא לנער הזה פיללנו, לא חשבנו שבראש חודש ניסן, שישה חודשים אחרי שמחת תורה, נהיה במקום הזה.
אבל זה כי יש פה היעדר יכולת להציב מה אתה רוצה. תגיד, אני רוצה להיות השליט של עזה. תגיד. אז יש דרך לעשות את זה, אבל זה לא נאמר לצבא, אז זה לא קורה. אתה רוצה, אני רוצה להביא את הסעודים. אני רוצה להביא...
זה לא לדבר על היום שאחרי, זה על היום היום.
בדיוק, זה הגענו. בדיוק, זה מה שניסיתי לומר. אנחנו כבר הגענו ליום שאחרי, אין לנו תוכנית, אז אנחנו ממשיכים כאילו לדשדש, כי אין לנו משהו אחר לעשות. ויש עוד פעם לצריך לומר, כל קרב צהל מנצח, אבל זה עניין טקטי. אנחנו מפסידים את האסטרטגיה.
אתה יודע, ואני אמרתי לך, אתה מוביל אותי לסוגיית החטופים, אני רוצה לומר כאן משפט ברשותך. אני חושב שיש שיח מכוער ולא ראוי סביב סוגיית החטופים. עכשיו אני אומר בפתיח, משפחות החטופים יכולות לומר הכל כולל הכל, אף אחד לא יכול לסנן אותם, ואני כן אומר, הם גם רואים הרבה מסרים פוליטיים שלא קשורים לחטופים, יש מי שאומר שימוש בחטופים, אני לא מסכים עם זה, אבל ודאי שאומרים דברים לא נכונים גם. אומרים דברים לא נכונים, לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, אבל ודאי לי שמותר להם להגיד הכל, ומותר גם להגיד שהם טועים. אבל
השיח של...
כן, ודאי. אבל אני אתן לך דוגמה, מי שטוען, וזאת אומרת אם היא אומרת את זה, שנתניהו מונע או מרוצה מזה שהחטופים עדיין בעזה,
מרוצה ודאי.
טועה ומתה.
מרוצה ודאי.
טועה ומתה. קח את מרב מיכאלי כדוגמה, סתם צצתי עכשיו ציוץ שלה.
מי?
מרב מיכאלי, זאת שעוד מעט עוזבת. עכשיו, השיח שאותי יותר מכעיס זה משהו אחר. זה הניסיון להשתיק כל ביקורת על עסקה. זאת אומרת, הגענו לנקודה שבה סמוטריץ' ובן גביר הם אלו שבעיקר מרכזים את הסוגיה של התנגדות לעסקה שבחינתם היא מופקרת. אני לא אומר לך אם העסקה טובה או לא טובה, לא מבין, מודה, לא מבין. יכול להיות שהיא טובה, יכול להיות שהיא לא טובה.
אני חושב שגם
המצדדים,
גם המצדדים, כולם מבינים שזה עסקה.
אבל הכי לגיטימית בעולם, שיהיה מי שיתנגד. בן גביר מייצג 8 מנדטים, בסקרים כבר 10 מנדטים. יש לוחמים שיצאו מעזה ומאוכזבים מעסקה כזו או אחרת. אסור להשתיק, זה לא כל מי שמבקר ואומר, העסקה הזו לא טובה, ואני נגדה, זה אומר שהוא נגד החטופים, זה לא אומר שהוא נגד המשפחות. יש כאן דיון אמיתי. תראה מה קרה בעסקת שליט, שאין השוואה, אבל עדיין, יחיא סנוואר, מתי הוא שוחרר? על ידי מי הוא שוחרר?
על ידי נתניהו.
יפה, באיזו עסקה?
גלעד שליט.
יפה. כמה היללו את נתניהו, פרשני השמאל?
לא יודע, ציפי לבני ביקרה אותו להזכירך, שטרוף של האופוזיציה אמרה שהייתה מצביעה נגד העסקה? בסך הכל יושבת את האופוזיציה.
היחיד שבאמת היה איתן בדעתו, ואני חושב שבנושאים הביטחוניים הוא הרבה יותר טוב מאחרים, זה היה אהוד אולמרט.
כי אהוד אולמרט ידע מה היה המחיר, מה היה המחיר של העסקה שהוא הביא, ונתניהו התנגד, שהייתה בערך שליש מהמחיר שנתניהו שילם בסופו של דבר.
ולכן אני אומר, רבי,
מה שמראה שכל פעם אנחנו אוכלים את הדגים
הסרוכים שלנו, כולנו רוצים את החטופים בבית, ועדיין מותר לקיים וחייב לקיים דיון על המחיר, ולא בגלל שמדובר בסמוטריץ' או בן גביר, צריך להשתיק את זה מראש ולהגיד לא, 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 זה בדיוק כמו מינוי המפכ"ל, אבשי, פלד, נכון? יצא לי להכיר אותו.
כן,
לא אישית, ישבנו לדבר, לא לאחרונה, כמה חודשים אחורה, אולי קצת יותר. אדם טוב, אתה יודע גם פה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא מתאים, יכול להיות שהוא לא מתאים. העובדה שבגלל שבן גביר בחר אותו, זה כבר הופך אותו לפסול, או התמונה שבידיעות אחרונות בחרו לשים כיפה וספר תורה כדי להציג אותו, זה משיחי. אפס לא קונה אותי.
אני, לגבי אידיוט אני חייב להסכים איתך, זה באמת היה בעיניי דבר סופר מכוער ולא ראוי ולא אמורים להתנהג ככה. אבל אני כן יכול לומר לך דבר אחר. האיש, יש עליו חוות דעת של ועדה שמה שלא ראוי שהוא יהיה ניצב.
ומי החליט שהוא יהיה ניצב?
שנייה.
מי החליט שהוא יהיה ניצב?
מי?
אליל יקירי מערכת המשפט.
מי?
רוני אלשיך.
מי זה?
היו שהיה המפכ"ל, היו שכולם שפכו אותו שהוא היה איתן, ונלחם בשחיתות, ולא זז ולא נע מול נתניהו ולא נרתע, הוא היה שאמר למחש, ביי, לא מקבל את ההמלצה שלכם, ומקדם אותו לניצב.
ואיך תסביר את זה ששבעה ניצבים שוקלים לפרוש?
הרבה פגועים.
שבעה? זה חסר תקדים.
אגב, נוראים על ארבעה, אבל יש הרבה אנשים
שרואים. ארבעה בוודאות וחמישה נוספים שוקלים.
אבל אני ראיתי אתמול דיווח שדווקא הוא מקבל ספק הרבה יותר טוב ונוח מאשר מקבל קובי שבתאי. זה בסדר שנפגעים, אני גם לא אומר שאבשי הוא המפכ"ל הכי טוב, אני לא יודע, אבל תסכים איתי שבגלל שבן גביר בחר בו, ואני יכול לקחת לך את זה לכמעט כל סוגיה, אבי.
רגע, אבל זה גם בניגוד להסכם הקואליציוני, אתה שוכח.
עזוב את זה, עכשיו נדבר על עצם המינוי.
עזוב.
טקס המסעות ללא קהל, בגלל שזו מירי רגב החליטה, בא בלגן, ואז אתה רואה שהשבק עצמו המליץ שזה לא יהיה עם קהל. תניחו, לא כל דבר זה פוליטיקה, ולא בגלל שהשר האחראי, זה מזכיר, אגב, אני אומר, גם אנחנו חתנו בזה בממשלת בממשלת בנט לפיד, שכל החלטה אמרנו, לא, 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 כזה מתן כהנה, כי זה בנט, כזה לפיד.
רגע,
אבל היום אתם חתים בזה. אז אני מודה שטעינו.
כן, אז החד פעמי לא היה נגד החרדים?
החד פעמי היה נגד החרדים.
הבנתי.
שתייה מתוקה, אני חושב שהיה צריך להשאיר את המס על השתייה המתוקה, אבל בדרך של הסברה, ואמרתי לך את זה כדוגמה כמה פעמים, העובדה שאתה מטיל מס שברובו פוגע בציבור החרדי, אתה צריך להיות גם חכם ולא רק צודק.
לא, אין שחכם, ולאם, אתה צריך,
אם אני,
צריך כי, להתאים את זה.
אם אנחנו כמערכת כיכר השבת, שאתה יודע, בלי הרבה שופוני ובלי הרבה גאווה, אחד, בוא נגיד כך, אחד מכלי התקשורת החזקים במגזר החרדי?
אם לא ה.
היינו צריכים להתחנן לנפשנו כדי לקבל רעיון בנושא הסברה?
כן.
יפה.
אני זוכר את האירוע הזה.
לכן גם כשאתה צודק לפעמים, זה לא אומר שאתה חכם וזה לא אומר שהציבור מקבל את זה.
מסכים איתך.
טוב.
זה בעיה, אנחנו יותר מדי מסכימים היום. לא יודע.
טוב, הסוגיה הנפיצה ביותר.
יש לרגישה שאני יודע על מה אתה מדבר?
רפיח, לא. תגיד, איך רפיח הפכה, זה לא הסוגיה, אבל סתם קשה לדעת, אבל איך רפיח הפכה לסוגיה של ימין שמאל?
זה בדיחה.
זה כאילו, זה מצליח.
אני מפציר.
זה כאילו הסוגיה שהפכה כן ביבי לא ביבי.
אני רוצה להפציר בשומענו, לראות מה אמרו במערכת הביטחון, במערכת המדינית, ביבי ושותפיו על רפיח בשלושה חודשים הראשונים של הלחימה. הקונצנזוס שאין מה להיכנס לרפיח, כי זה מיותר, אין שם כלום, וזה לא מעניין. ומעניין איך השתנתה המוזיקה הזאת, אולי כי מישהו צריך להמשיך את הלחימה הלאה בבעלה?
אני לא מסכים עם האמירה שנתניהו רוצה ממחמה ארוכה.
אז למה פתאום הוא שינה את דעתו? רפיח פתאום.
אני לא מאמין לתיאוריות ההזויות שנתניהו ישלח לוחמים למות. בסוף, כל לוחם שנכנס הוא, לצערנו יש לא מעט נופלים, יותר נכון לומר, אבל בסוף, שאתה שולח לוחמים עכשיו לרפיח או למקום אחר, אתה יודע שאתה מקבל החלטה של מדיני נפשות שחיילים לצערנו ייפלו שם. אני לא מאמין שנתניהו עושה איזה משיקולים פוליטיים, ומי שאומר את זה, אני חושב שאלה זוי וצריך טיפול נפשי.
אז יכול להיות שזה יכול להיות רעיון טוב, אתה יכול אולי לבדוק פה במערכת אם יש איזה...
לפני השידוכים, אצלנו זה דבר שמאוד שכיח.
בכל אופן, עד לפני חוק הגיוס, אני לא מוריד את האפשרות הזאת מהשולחן, והלוואי והייתי יכול להיות רגוע כמוך, אני מאחל לעצמי להיות רגוע כמוך, אני לא סומך.
אני חושב שזו תיאוריה הזויה, שזקוקה לטיפול נפשי. יש הרבה ביקורת לנתניהו, הרבה גם צודקת, האם נתניהו נהיה את המלחמה בצורת קינה? לא.
האם הוא נהיה את המלחמה? בוא נתחיל מזה.
האם לנתניהו יש אחריות מרכזית על האסון הנורא? התשובה היא כן. האם נתניהו מעריך מלחמה כדי לשרוד פוליטית? התשובה היא לא, ומי שחושב כך,
אז למה היא מוערכת?
מה, גם הצבא אומר לך שזה לוקח זמן, הרגע סיברת לנו שזה ייקח 3 שנים, תגיד מה אתה רוצה?
אבל זה לא שלב לחים, זה לא שלב
לחים. לא, הנה, אתה רואה, הוציא אותם, אתה רואה, הוא יכול לשאות אותם בחאן יונס כדי שיראה שצריך
עוד בלדה. לא, הרי ברור שבסופו של דבר אנחנו נקבל את אותו מצב שיש לנו ביהודה ושומרון, זה הכל.
אבידי.
זה כבר המצב.
אבידי.
עדיין, נו, שישי, התחלת לבלבל את המוח.
לא, די.
טוב, בסדר, בוא נדבר על חוק הגיוס.
הרבה ביקורת שלך אני מסכים, אבל להגיד שנתניהו שולח לוחמים ויודע שחלקם יפלו לצערנו כדי להישרד פוליטית, אני חושב שזו הזיה, וזו תיאוריה לא פחות מאלו שחשבו.
אז אני אשמח מאוד להבין למה אנחנו שם, כי אני לא מבין.
טוב, חוק הגיוס.
חוק הגיוס.
בזה אתה מבין יותר.
אני לא רוצה אבל להבין.
כן,
תשמע.
אני אגיד לך, אתה רוצה הקדמה?
כן.
הפודקאסט הקודם שקלטנו היה שבוע שעבר, נכון? תחילת שבוע שעבר.
יום ראשון.
דיברנו על מצב מסובך. המצב הסתבך הרבה יותר. הפלומטר שהיינו פה נהיה הרבה יותר בעייתי.
אתה מדבר על המכתב שחשפת?
הכל, מכל הכיוונים. מכל הכיוונים, האירוע הזה הופך להיות מסובך הרבה יותר. ולפעמים שואלים אותי, האם אולי אריה דרעי או גפני או גולדקנופ מזמינים מכתבים חריפים כדי להראות לצד השני שאנחנו איתנים בדעתנו ולהגיע להתחיל מכאן את המסע ומתן? התשובה היא לא, זה הונחת על הפוליטיקאים ולא להפך.
זה בהחלט מסבך, ואני גם רואה שגם בדגל התורה מתחילים להיערם המכתבים. במקביל אני יכול לספר ממה שאני יודע, שנעשים כן ניסיונות כנים במערכת הביטחונית אל מול הנציגים החרדים להגיע להסכמה, ואני חייב לומר שדווקא מתוך המערכת הביטחונית אני שומע שהם לא פוסלים שתהיה הסכמה.
הרי המתווה הכי נוח לחרדים זה המתווה שנתניהו הגיש לבגץ בתשובה שלו, נכון?
אמת.
הם לא יכולים לקבל אחוז דיפה יותר מזה, וגם סופק את זה הם יקבלו.
הם כבר לא יכולים לקבל את זה.
שים לב,
הם כבר לא יכולים לקבל את זה.
שגם את זה ההנהגה הרוחנית דוחה סעיף לסעיף. אומר נתניהו, נקים מסלולים יהודיים לציבור החרדי, אומרים לך הרבנים, זו תוכנית זדונית שבאה לחלן את הציבור החרדי, שבאה להעמיד במספר לומדי התורה, לא מקובל עלינו, היה לא תהיה.
אבל איש, מה האלטרנטיבה?
רגע, אומר נתניהו, מי שלא לומד יתגייס. אומרים הרבנים, אסור, זו התורה לא תהיה מוחלפת, גם מי שלא לומד לא מתגייס. אומר נתניהו, נלך לפשרות. אומרים הרבנים, אין להיכנס עמם במסע ומתן, כל פשרה תביא חורבן לדורות. אני מצטט, זה לא מעל פה. ואומר נתניהו, יעדי גיוס. אומרים הרבנים, לא יעלה בדעת, ומסכמים את המכתב שלהם, מדובר בגזרת שמד. לכן אני חושב שהמצב יסתבך יותר, יכול להיות שהפוליטיקאים או משרד הביטחון ינסו למצוא איזשהו מתווה שיהיה מוסכם. אני לא רואה מתווה שכרגע יכול לעבור בכנסת הנוכחית, לא מבחינה פוליטית ולא מבחינה הנהגה רוחנית. לצערי, נכון להיום, זה המצב שאנחנו מציינים.
כלומר, אנחנו בנובמבר אחרי הבחירות.
אני חושב שבמהלך כנס הקיץ, אם לא יקרה, אני אגיד ככה, זה לא חסר סיכוי, יש סיכוי, זה לא שאני מכין עכשיו על ליבי להגיד לך, לא טעיתי, אלא אני באמת חושב שאנחנו בברוך אמיתי, שקשה מאוד לראות איך יוצאים ממנו, יש סיכויים קלושים, אבל מאוד נמוכים.
אז אני אגיד לך שני דברים שאני...
כנס הקיץ יהיה בסימן...
אני לא חושב שאנחנו נגיע לכנס הקיץ, כי אם אנחנו נגיע לכנס הקיץ, והממשלה הזאת טיפול על חוק הגיוס, נתניהו מגיע באמת כאילו על קרעיים, כי יש דבר אחד, שבו יש קונסנזוס ישראלי, כולל מבוחריו של סמוטריץ' ועד בוחריה של זהבה גלאון, וזה סיפור גיוס החרדים, וזה כולל את בוחרי הליכוד, ולכן נתניהו לא יכול להרשות לעצמו להגיע לבחירות על שאלת הגיוס, ולכן הוא יצטרך לפרק את הממשלה עוד קודם בשאלה אחרת. אני לא רואה שום דרך אחרת להגיע, ולכן אני מאוד סקפטי אם נגיע לכנס הקיץ.
ואתה מאמין שבחודש חודשיים הקרובים הממשלה נופלת?
נדמה לי שכן.
יכול להיות, לא הייתי שם על זה.
אתה רואה את נתניהו מגיע לבחירות על שאלת חוק הגיוס?
אני רואה את נתניהו מפזר את הכנסת הרגע שחרור חטופים וחוק הגיוס, ולהגיד, הנה, אני לא הסכמתי להתפשר,
לא הסכמתי להתפשר
בסוגיית הגיוס, פיזרתי, לא מוכן לקבל את
אבל אני חייב לשאול אותך שאלה על חוק הגיוס.
ואז החרדים יבואו בעמדה לבחירות האלו, אנחנו לא סגורים, לא עם נתניהו, לא עם גנץ, לא עם לפיד, מי שיפתור לנו את סוגיית הסדרת לימודי התורה,
איתו נבוא,
זה מה שיהיה, את זה שמעתי כבר.
ש"ס ומרצ.
משניים מראשי הסיעות החרדיות.
ש"ס ומרץ, זה הקואליציה הבאה.
לא יודע, מי שיסדר וידאג למעמדם, אבי, חזוני שלח את החרדים בכנסת, לא כדי שדר ינהל את המלחמה, ואני לא מזזל לרגע, ואני חושב שטוב שהוא נמצא שם, ואני לא אומר את זה כאיש כהן, ולא כחרדי, אלא כמי ששומע את זה מכל ראשי מערכת הביטחון, בעבר ובהווה. לכן אני אומר, טוב שהוא שם, אבל לא שלחו אותו כדי להיות בקבינט המלחמה, ואת גפני לא שלחו כדי שהוא יושב בוועדת הכספים על השיבר של המדינה, ואת גולדקנופ לא כדי שיושב במשרד השיכון ויבנה בניינים ברכסים, בסדר? שלחו אותם, המשימה העיקרית שלהם זה לדאוג לעולם התורה. ואם עולם התורה, במקום שלא היה בו שנים ארוכות, דווקא בימין מלא, עם כל המלא 64 מנדטי, בסוף הימין מלא, אז שם אתה מקבל את הגזרות הכי קשות, אז זה אומר שאין סיבה שתהיו בממשלה. זה לא אומר שאנחנו בממשלה אחרת נשיג יותר, אבל הממשלה הזו אין לכם מה להיות. זו העמדה.
אני חייב להגיד לך שכל חילוני ומסורתי שאני מדבר איתו, ומספר לו איך אני רואה את הדברים שזה כמוך. אז הוא אומר לי, רגע, אבל מה? הרי זה ברור שבבחירות הם יפסידו. אז מה?
לא יכול להיות, א', לא יכול להיות יותר גרוע. ב', אמרתי את זה לעמית לפני שבוע.
אתה מדבר גם עם אחרים, זה פוגע בי.
לא, זה היה בשידור אחר. אמרתי לו, הוא נתן את הניתוח שלך פחות או יותר ששמעת, ואמרתי לו, אתה צודק, הבעיה שלך שאתה מנתח פוליטית, לא תורנית. בניתוח הפוליטי, אדיוט מי שפורש הממשלה הזו. איך אמר גולדקנופ, למי רע פה בממשלה? אבל כשאתה מנתח מבחינה עולם התורה, מבחינת ההנהגה הרוחנית, מה יש לנו לעשות פה? למה אנחנו יושבים בממשלה שהיא הממשלה הקשה ביותר מבחינת ההישגים לציבור החרדי? אחרי תקופה שהייתה צריכה להיות
מה,
תקופה...
מה, די, נו, ביטלתם את החד פעמי, די, הצלתם את עולם התורה. הגזרה הנוראית של ממשלת השינוי.
אני לא יודע להתמודד איתו היום. באת לי לאוג, אמרתי לך, מי שבוע שעבר הכי...
אתה מתחיל לשמע כמו עינון מגל,
מי שבוע שעבר, לא יורד החיוך.
די, תפסיק.
הנה, תראה.
חבל שאנחנו לא מצולמים, חבל. לפני השידור הסברת כמה אני בדיכאון, עכשיו אתה אומר לי אני מחייך.
כן, אתה בדיכאון מהמצב. אבל כששומע את המצב של המצב אחר של המגזר החרדי והבלגן שם בתוך הממשלה.
ממש, נו באמת. אני אוהב את הבלגן בתוך הממשלה, את זה אני מודה, אבל אני לא הייתי רוצה שהחברה החרדית תיפגע.
אני אגיד לך משפט אחד, עם זה גם נראה לי אנחנו צריכים לסיים. הדבר שהכי יעיק עליי, זה לראות על עיתונאים או אנשי ציבור מהציבור הדתי-לאומי שיש מחלוקת אידיאולוגית, ואמרתי לך את זה כמה פעמים גם בשידור, אני לא מזזל בציוצים, בטקסטים החריפים שאני שומע מציבור הדתי, זו מחלוקת אמיתית, זה כאב אמיתי, זה חבר'ה שהיו ברצועת עזה, זה לא סונים שלנו, זה לא פוליטיקאים שהם צינים, שבהם משתמש בסוגיה הזו בשביל רווח פוליטי. ועדיין, שהם חוגגים או שמחים לעד שבגץ קיבל את ההחלטה, תגידי, זה לא אתם שבמשך שנה צעקתם למה לבגץ אסור לקבל החלטות במקום הכנסת, שבגץ הוא לא הריבון פה במדינת ישראל? זה לא אתם? אז ברגע שההחלטה היא נוחה לכם, פתאום זה טוב שיש בגץ?
מדהים.
אין לי בעיה, אתה חושב שזו החלטה, תעבירו אותה בממשלה. למה פתאום זה בסדר שהשופט סולברג, השמרן ביותר, הוא זה שמתערב לממשלה?
Where you sit is where you stand. ככה אומרים, מאיפה שאתה יושב, זאת אומרת, הכיסא שאתה מחזיק, הוא בסוף איפה שהעמדות שלך יהיו.
אבי וידרמן, תודה רבה.
שכהן, אנחנו בוא נתפלל ביחד לבשורות טובות לכל עם ישראל, כמה שיותר מהר, עכשיו.
תודה רבה.
יאללה, ביי.
אתם מאזינים לכיכר הסקטים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.